ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כיתות דף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת המסכת. בשוליים אתם יכולים לראות תחת הכותרת נושא רשימה של חייבי כריתות. דבת עמוד א' כולו משנה. משנה הראשונה של הפרק תופס את כל העמוד, ובעצם כמו שכתבנו פה בשוליים, אנחנו נקרא רשימה ואין לנו כוונה להתעכב על הפרטים שברשימה. מומלץ לכל אחד כרגיל ללמוד את רש"י, שהוא מרחיב בנושאים ועוד פרטים שיובארו במשך הלימוד, במשך הדפים הבאים. אז אנחנו, כמו שאמרנו, נתייחס למשנה כמו שהוא, כמו רשימה. והנה 36 כריתות בתורה: הבא על האם ועל אשת אב ועל הכלה, הבא על הזכור, זאת אומרת משכב זכר, ועל הבהמה, ואישה המביאה בהמה עליה, הבא על אישה וביתה, דוגמת אדם שבא על חמותו ועל אם חמותו, ועל אשת איש. אפשר לציין שעד כאן רשימה של עבירות שאם היו עידים והתראה לחוטא, הוא היה חייב סקילה בבית דין. עכשיו נמשיך בעבירות שחייבים כרת עליהם, אבל אין חיוב סקילה: הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנידה והמגדף ועובד עבודת כוכבים. רואים במשנה שיש שתי עבירות נפרדות: אחד מגדף ואחד עובד עבודה זרה. ההערה הזאת יהיה לה משמעות בהמשך הפרק. מספר 18: ונותן מזרעו למולך. וגם פה אפשר לציין שהנושא של המולך הוא בנפרד מעבודה זרה. באותו עבירה של נותן זרעו למולך, אדם מעביר את ילדו, הילד שלו, בין שני תורים של אש. אז הוא מעביר את הילד בין, כפי שאמרנו, שני שורות של אש. מספר 19: הוא בעל אוב, הוא מחלל שבת ותמי שאכל את הקודש, והבא אל המקדש תמי, והאוכל חלב ודם ונותר ופיגול, והשוחט ומעלה בחוץ. כלומר שוחט קורבן מחוץ לבית המקדש ומעלה אותו, מקטיר אותו על האש מחוץ לבית המקדש, ואוכל חמץ בפסח, ואוכל ועושה מלאכה ביום הכיפורים, והמפתם את השמן. אנחנו מדברים על שמן המשחה שנעשה בבית המקדש, ומי שמכין את השמן הזה, והמפתם את הקטורת, מי שמכין את הקטורת מחוץ לבית המקדש שלא לצורך המקדש, והסך את השמן המשחה. עד כאן 34 חיובי כרת. נוכל לסכם ולומר שכולם הם עבירות בסגנון לא תעשה. עכשיו עוד שניים, עוד שתי עבירות שהם חייבים כרת, אבל הם עבירות של מצוות עשה: והפסח והמילה, מצוות עשה. זאת אומרת, יש מצוות עשה, חיוב לעשות קורבן פסח, חיוב למול. מי שלא, אז חייב כרת. על אלו חייבים: על זדונו כרת, ועל שגגתו חטאת. נוכל להוסיף החיוב חטאת לא יהיה על מי שביטל את מצוות תעשה הפסח והמילה, כי קורבן חטאת בא על מי ששגג במצוות לא תעשה שבמזיד היה חייב קרית. זה לא כולל פסח ומילה, כי הם אינם מצוות לא תעשה. ועל לא הודה שלהם, במקרה שאדם חושש, אולי הוא למשל אכל חלב, הוא ברשימה למעלה, הוא לא יודע כן או לא, אז במצב כזה אשם תלוי, הוא מביא את הקורבן הזה שנקראת אשם תלוי, שעד שיוודע אם עשה את עבירה זה יגן אליו. ברגע שנודע לו למשל שהוא כן אכל את החלב באופן ודאי, אז הוא יביא קורבן חטאת. חוץ מן המתמי מקדש וקודשיו, העבירות האלו, אם הוא מסופק, אם הוא עבר עליהם או לא, אינו חייב באשם תלוי. למה? מפני שהוא בעולה ויורד, דברי רבי מאיר. מי שבוודאי בשוגג, למשל נכנס לבית המקדש בתומה, הוא חייב קורבן חטאת, אבל התורה מתחשבת ביכולות הכספיות של אותו בן אדם, וממילא אם הוא לא יכול לרכוש בהמה כקורבן בעבירות האלו, המתמי מקדש וקודשיו, התורה אומרת, אז תביא עופות, ואם גם זה אתה לא יכול, אז תביא מנחת חטאת. זה נקרא עולה ויורד, לפי עולה בהוצאות, או יורד בהוצאות, לפי היכולות שלו. זה נקרא עולה ויורד. אז קורבן כזה, או עבירה כזאת, שחייבת בקורבן חטאת, עולה ויורד, הוא אינו, במצב של ספק, מביא אשם תלוי. זה דעתו של רבי מאיר. וחכמים אומרים, אף המגדף, שנאמר תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה, יצא מגדף שאין בו מעשה. הגמרא תתמקד בשיטת החכמים, מה הם באו לעשות בזה שהם אומרים אף המגדף. נמתין לגמרא שירחיב על הנושא הזה. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד ב', תחילת הגמרא. מניינה למה לי? אתם רואים מבחינת הסימונים פס כפול בשוליים אם הוא כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה מניינה למה לי. אתם תראו שבעוד כמה שורות במשך השורות הבאות נראה פס כפול שמדגישה את הביטוי הזה. למה מוזכר כאן במשנה ובעוד משניות את מספר הדברים, מאחר שהפרטים רשומים וניתן לספור אותם? המעוין מדגיש את המילה תו או ותו, עוד משניות שמופיע בהן מספר ועליהם יש לשאול אותה שאלה, מניינה למה לי? הגמרא, מניינה אצלנו שהמשנה פתחה במספר 36. המשנה שלנו אמרה 36 כיתוב בתורה, ואז המשיכה לתת לנו רשימה, למה לי? למה אני צריך את המניין הזה? אני יכול לספור אותם לבד בלי כותרת 36. אמר רבי יוחנן, מה שהמשנה נותנת לנו, מה שהיא מלמדת אותנו בזה שהיא מפרטת את המספר שמסן כולן בהלם אחד, חייב על כל אחת ואחד. אם אדם עשה את כל העבירות המוזכרות כאן, הוא יהיה חייב למרות שלא נודע לו בין עבירה ועבירה. עשה רשימה של עבירות האלו בהיעלם, במצב שנעלם ממנו שהוא עשה עבירה, ברצף אחד במצב של אי ידיעה, הוא יהיה חייב על כל אחד ואחד. מה זאת אומרת? שאם הוא שגג בכולם, הוא יביא מספר קורבן חטאת, קורבנות חטאת לפי מספר עבירות שהוא עשה. אגב, זה בשונה למצב שאדם למשל אכל כזית חלב ואכל עוד כזית חלב ועוד כזית חלב, ובינתיים לא נודע לו בין כל כזית וכזית. זה נקרא הלם אחד באכילות כזיתים של כזית של חלב. הוא לא חייב ריבוי חטאות, כי היה ברצף אחד שהלמה, מה שאין כן כשמדובר בעבירות שונות, כמו במשנתנו, שהוא יהיה חייב על כל אחת ואחת, וזה מה שהמספר מלמד אותנו. ותו, הדתנן, יש עוד משנה במסכת שבת, כתוב אבות מלאכות 41, זאת אומרת 39 אבות מלאכות, והמשנה שם כל אחד יכול לפתוח שבת, מסכת שבת דף עין ג', והוא יראה רשימה של אבות מלאכות, אותם מלאכות שאסורות בשבת. אתה יכול לספור אותם 1, 2, 3 וכולי. מניינה, למה לי? למה המשנה צריכה לפרט 41? תשובה, שאם עשאן כולם בהלם אחד, אם אדם עשה בשבת כל מלאכת שבת ברצף אחד של אי ידיעה, חייב על כל אחת ואחת גם בשבת, מאחר שמדובר בעבירה שיש בשגגה חיוב קורבן חטאת, הוא יביא בהתאם מספר חטאות. לדוגמה הבאה נוסיף כמה מילות הקדמה. יש אנשים כשמתארים מיתום עתן, בנוסף לצורך לטבול במקווה, לחכות להרף שמש, במחרת הם מביאים קורבן. זה לא נכון לכל התומות, אבל יש כמה שהם נקראים מחוסרי כפרה. המילה כפרה זה הבאת קורבן, ועד שהם מביאים את הקורבן הם אסורים לאכול בקודשים, בקורבנות, בבשר קורבנות. והרשימה של אותם מחוסרי כפרה נמצא בדף ח' עמוד ב' במשנה בתחילת פרק שני, ושם כתוב ארבעה מחוסרי כפרה, ואלו הם מחוסרי כפרה: הזב והזבה והיולדת והמצורע. אז האנשים האלו, בנוסף לזה שהם תמאים לתקופה, הזב והזבה תמאים 7 ימים, והיולדת זה כבר סיפור אחר של ימים נוספים, והמצורע זה כבר אינו עניין של ימים, אלא עד שהכהן יפסוק שנגמר הצרת. אנשים האלו בסוף תקופת תומתן, בנוסף למקווה, שקיעת החמה, במוחרת הם מביאים קורבן. אז המשנה שם אומרת שיש 4 מחוסרי כפרה, וגם מונה אותם: הזב והזבה ויולדת והמצורע. השאלה, למה יש צורך לומר 4 מחוסרי כפרה אם המשנה מונעת אותם 1, 2, 3, 4? יש עוד דעה, וזה חיוני להבנת הסוגיה שלנו. שם במשנה מובא, רבי אליעזר בן יעקב אומר שגר, אדם שהיה גוי והתגייר ליהדות, הוא גם מחוסר כפרה. זה לא עניין של טומאה במובן הרגיל, אלא זה משהו אחר, תחום נוסף. ולפי רבי אליעזר בן יעקב, אותו אדם שהתגייר, שעבר מלהיות עובד עבוד הזרה, מלהיות גוי, ונכנס לעם היהודי, הוא צריך בנוסף לדיני גירות, כמו מילה אם זה זכר ומקווה וטבילה במקווה, הוא גם צריך להביא קורבן. בזמן בית המקדש היה מביא קורבן, אפילו בזמן יעקב, עד שהוא מביא קורבן גם הוא מוגדר כמחוסר כפרה, חסר קורבן. עכשיו אנחנו עם ההקדמה נחזור לגמרא שלנו. תו, הדתנן, 4 מחוסרי כפרה, ואמרנו שהמשנה ממשיכה למנות אותם: זב, זבה, יולדת, מצורע. מניינה, למה לי? למה יש סוף למניין הזה? 4, אני יכול לספור לבד, הרי הם רשומים אחד אחד במשנה. הגמונה לפוקי מדרבז מעקב, דימר 5 הווי דתנן. לפי רבי אליעזר בן יעקב, הזכרנו את שיטתו, הוא מוסיף עוד אחד. התנא קמא רוצה בזה שאומר 4 לומר שאנחנו לא מסכימים עם רבי אליעזר בן יעקב. דתנן רבי אליעזר בן יעקב אומר גר מחוסר כפרה עד שיזרק דם עליו, עד שיהיה זריקת הדם של הקורבנות שהגר צריך להביא. ההכי תנה, ארבע, לכן התנה קמה אמר באופן מפורש יש ארבע ולא יותר, כלומר לא כמו רב אלעזר ויעקב. תו הדתנן, ארבעה מביאים על הזדון כשגגה. בדרך כלל אין הבאת קורבן על מי שהזיד בעבירה, אבל יש ארבעה יוצאים מן הכלל. וגם זה אגב מובא שם בתחילת פרק שני, שם המשנה מביא ככותרת וארבעה מביאים על הזדון כשגגה, ובדף ת' עמוד א' המשנה מפרטת, וזה נמצא באמצע העמוד ת' עמוד א', דקמן אלו מבין על הזדון כשוגג, והמשנה מפרטת הבא על, על שפחה ונזיר שנטמע ושבועת העדות ושבועת הפיקדון. אז אפשר לספור לבד, הבא לשפחה זה אחד, נזיר שנטמע שתיים וכו'. למה היה צורך המשנה בדף ח' עמוד ב' לומר ארבע מביאים על הזדון כשוגג? אז זו שאלת הגמרא שלנו, נקרא אותו בפנים. תו הדתנן, ארבעה מביאים על הזדון כשגגה, מניינה למה לי? מאחר שהמשנה מפרטת מה הם, מי הם הארבעה אלו. תשובה, להפוקי מדרבי שמעון, תתניה בשמעון אומר שבועת הפיקדון לא ניתן זדונה לחפרה. אחי תנה ארבע, באותה רשימה של הארבע אמרנו בדף ת' עמוד א' שהמשנה פירטה אותם, מוזכר שבועת הפיקדון, וההקדמה בדף ח' עמוד ב' שארבע מביאים על הזדון כשוגג שכולל שבועת הפיקדון, בא להפוקי משיטת רבי שמעון שלא כולל מי שנשבע במזיד בשקר בעניין הפיקדון, שהוא רבי שמעון לא ניתן זדונה לחפרה, לא יביא קורבן. אז לכן התנא קמא אמר לא כמו רבי שמעון, שגם ההוא שנשבע במזיד בשקר בעניין הפיקדון כן יביא כפרה, יביא קורבן. תו הדתנן, חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה, מניינה למה לי? למה יש צורך למניין מאחר שהחמישה האלו מפורטים? תשובה, משום דקבאי למתנסיפה, נזיר אם נטמע טומאות הרבה, שהוא אחד מאלו שיביא קורבן אחד. מה זה הדוגמה שנזיר אם נטמע טומאות הרבה ובכל זאת יביא רק קורבן אחד? אני יוצא מהנחה שכולכם מכירים באופן כללי דיני נזירות, שנזיר שקיבל על עצמו לנזר מיין, תספורת, טומאת מתים, שהוא הנקרא נזיר, אסור לו לטמות, ואם הוא כן נטמע זה מחייב אותו להביא קורבן. מה קורה אם אותו נזיר נטמע טומאות הרבה? אז יש מציאות, יש דוגמה שמצד אחד טומאות הרבה ומצד שני יביא רק קורבן אחד. ממשיך הגמרא לפרט, ומשכחת לה כגון דאיתמי, הוא נהיה טמא בשביעי וחזר ונטמע בשביעי. אולי נפרט קצת יותר. נזיר שנטמע, אנחנו מדברים אך ורק בטומאת מת, ידוע שמי שנטמע טומאת מת הוא חייב לשמור שבעה ימים נקים, נקים ממגע עם טומאת מת. במשך אותו שבוע אז יש זריקת מי פרה אדומה ביום השלישי, יום השביעי, לא ניכנס לפרטים האלו. רק נזכיר שיש לו טומאה במשך שבעה ימים, ובשמיני, מאחר שמדובר בנזיר שנטמא לו, אדם רגיל שנטמא טומאת מת, אדם רגיל שנטמא טומאת מת, אין הבאת קורבנות, בניגוד לרשימה שראינו מקודם, זב וזבד, יולד ומצורע, לא כן באדם שנטמא טומאת מת רגיל. אבל אם מדובר בנזיר ש נקרא לזה הפסיק את הנזירות שלו על ידי כך שהוא נטמא בטומאת מת, הוא כן חייב להביא קורבן. אנחנו רוצים לתאר את המציאות הזאת שהוא נטמא טומאות הרבה, והתיאור אגב זה יהיה שנוי במחלוקת, ולכן היה חשוב לנו לציין את המספר הזה, בגלל שאחד מה אלו שמביאים קורבן אחד עבירות הרבה זה הנזיר שנטמא טומאות הרבה. ואיך זה? שביום השביעי הוא נטמא עוד פעם, הוא שמר שישה ימים שלמים בלי מגע עם טומאת מת, וביום השביעי נטמא עוד פעם, וזה נקרא לפי דעה אחת בתנאים נקרא טומאות הרבה. יש דעה אחרת, אנחנו נראה כאן בשורות הבאות, שזה לא נקרא טומאות הרבה, זה נקרא רצף אחד של טומאה אחת ארוכה. מתי ניתן לקרוא לו הרבה, טומאות הרבה? לפי הדעה השנייה, רק אם הוא נטמא ביום השמיני. יום השמיני זה היום שהוא היה יכול להביא קורבן נזיר טמא, נזיר שנטמא. הוא לא הספיק להביא את הקורבן באותו יום שמיני, נטמא עוד פעם, לפי הדעה השנייה שעוד מעט נראה, זה נקרא טומאות הרבה. אבל אם נטמא ביום השביעי, לפי אותו דעה השנייה, הוא לא נקרא טומאות הרבה, נקרא טומאה אחת ברצף. כמו נזיר שנטמא וביום השלישי שלו עוד פעם נטמא, ועוד קבע עוד שלושה ימים נטמא, זה רצף אחד של טומאה אחת ארוכה בעינינו. אז אנחנו נחזור לגמרא אחרי שנתנו את ההקדמה הזאת, ומשכחת לה נמצא המציאות הזאת של טומאות הרבה, כגון דיתמי, קראנו את זה כבר, נקרא עוד פעם, דיתמי בשבי וחזר ונטמא בשבי, ומני, ולפי איזו תנה זה רבי יוסי ורבי יהודה אי דאמר נזירות וטהרה מן שביעי ודחיל עלי. אנחנו לא הסברנו את זה מקודם, אבל אמרנו שנזיר שנטמא צריך לשמור שבוע שימים ימי טהרה, כדי שהוא יכול להתחיל את הנזירות שלו מחדש, את הנזירות הרגיל, הנזירות וטהרה מחדש. סתם נזירות אגב 30 יום. מתי אותו נזיר שנטמא יכול לחזור ולספור 30 יום? רק אם הוא שמר ימים נקיים, ימים טהורים, בלי טומאת מת, לפי רבי יוסי ורבי יהודה, עד יום השביעי. שהוא מגיע ליום השביעי למרות שהוא עוד לא הביא את הקורבן שלו, כפי שאמרנו מקודם, אחרי שבוע של טהרה צריך להביא קורבן נזיר טמא כדי להתחיל, כדי לצאת חובתו, אבל כדי להתחיל המספור מחדש של הנזירות וטהרה, לא צריך להמתין עד יום הבאת הקורבן, אלא מיום השביעי הוא יכול לספור כבר יום הראשון של ה-30 יום של נזירות וטהרה. זה נקרא את זה עוד פעם בגמרא, ומה נאמרנו מי התנא שיגיד ש נזיר אם נטמא טומאות הרבה יביא קורבן אחד? רבי יוסי ברבי יהודה דאמר נזירות וטהרה מן השביעי, מן שביעי הוא דחיל עלי, מיום השביעי הוא כבר יכול להתחיל לספור את הנזירות וטהרה החדשה. דאי תימא רבי אי, אם היית רוצה לחבר את השיטה הזאת לרבי יהודה הנשיא, כיוון דאמר מאחר שרבי יהודה הנשיא בדעה הבאה לזהירות וטהרה עד שמיני לא חיילה עלי, שאין יכולת לנזיר שנטמע להתחיל את הספירה החדשה עד יום השמיני, איך היא משכחת לה? איך תמצא מקרה שנזיר שנביא, שאם נטמע תומות הרבה יביא קורבן אחד, זה לא יצא לפי רבי. למה? אי זה נטמע בשפירי לפי רבי, וחזר ונטמע בשפירי, כול אחד התומה ריכתה אי, זה נקרא תומה אחת ארוכה, ולא תומות הרבה, כמו שראינו במקור לפני איזו 7-8 שורות. ואי נטמע בשמיני, וחזר ונטמע בשמיני, כיוון דייצא בשעה ראויה להביא בו הקורבן, בדוגמה כזאת, שהוא שמר שבוע ימים, והגיע ליום השמיני, ועוד פעם נטמע, מאחר שבאותו יום שמיני היה יכול להביא את הקורבן, חייב על כל אחת ואחת. הוא יהיה חייב קורבן נפרד על כל אחת מהתומות האלו, ולא אחד על כולם כמו שראינו למעלה. אלא שמע מינה מזה שכתוב נזיר אם נטמע תומות הרבה מביא קורבן אחד, שמע מינה רב יוסי ברב יהודה היא. רש"י קצת למעלה מפה יש לציין שבפרק ראשון של מסכת כיתות רש"י תופס שני התורים, התור של רש"י המסורתי המקובל וגם התור של תוספות. יש תוספות על עמוד אבל הוא באותיות קטנות יותר, אתם יכולים לראות את התוספות מתחת לגמרא. כאן ברש"י בתור הימני כתוב אל השמע מינה ולהכי תנא מניינה להשמינן דדווקא הוא ולא תימא רבי אי, ואל תגיד רבי וסמי מכאן נזיר, ואז היינו נאלצים להוריד את הנזיר כדוגמה של אחד שמביא קורבן אחד על עבירות הרבה. אז נחזור לגמרא, מי רבי ומי רבי יוסי ברבי יהודה, הזכרנו את השיטות שלהם אבל לא ראינו אותם במקור. תתניה, והנה השיטות, וקידש את ראשו ביום ההוא. אנחנו מדברים על נזיר שנטמע והוא עובר מימי תומה לנזירות טהרה שנייה, כאילו לקיים את הנדר המקורי שלו. מה זה ביום ההוא? ביום הבאת קורבנותיו, דברי רבי. מתי הוא מתחיל לספור את הנזירות מחדש? מיום הבאת הקורבנות. זאת אומרת יום השמיני של ימי הטהרה. רבי יוסי בגדה אומר ביום תגלחתו, אותו נזיר שנטמע חייב להתגלח לפני שהוא מתחיל לספור מחדש, אז יום תגלחתו זה ביום השביעי. עכשיו נחזור לרשימה של המשניות שבהם בנוסף לרשימת נגיד הפרטים גם מובא מניין. ותו תו הדתנן, חמישה מביאים על חמש עבירות קורבן עולה ויורד. זה נמצא בדף י' עמוד ב' משנה ששם כתוב אילו מביאים קורבן עולה ויורד, והמשנה מפרטת על שמיעת קול ועל ביטוי שפתיים ועל תומת מקדש וקודשיו. אנחנו הוספנו את הרשימה הבאה בשוליים כאן, ובסוף והמצורע. אז והמשנה מאחר שהיא מפרטת חמישתן, למה יש צורך שם למשנה לומר חמישה מביאים את מביאים קורבן עולה ויורד? הסגרנו אגב מוקדם יותר, קורבן עולה ויורד זה ההתייחסות של התורה, התורה באה לקראת אנשים שאין להם יכולות כספיות לקנות בהמה כקורבן. אז כאן התורה, אולי בלשוננו היינו אומרים מתפשרת. סתם, אני משתמש בביטוי שגור, אבל זה לא פשרה רגילה, אלא התורה מתחשבת ליתר דיוק למי שאין לו יכולות כספיות. זה נכון לחמש עבירות. השאלה שוב פעם, למה יש צורך להוסיף לומר חמישה מביאים קורבן עולה ויורד? מניינה למה לי? תשובה, משום דקטני סיפה, מובא שם נשיא, זה בעצם מלך. לפני שנתקדם, נציין שאדם אזרח רגיל שהוא עובר עבירה בשוגג שחייב קורבן חטאת, הוא מביא כבשה או סעירה מקיבה. מלך שעבר אותו עבירה, הוא מביא זכר, סעיר. זה נקרא סעיר נשיא. מה קורה כשמדובר בנשיא שעבר אחד מהעבירות האלו שהאזרח הרגיל מתחשבים בו, מביא עולה ויורד? מה קורה אצל נשיא שעבר עבירה כזאת? אולי נציין במאמר מוסגר, אבל יש לו השלכות לכאן. מלך, אין מושג נגיד של עוני, של אי יכולות כספיות כשמדובר במלך. מלך יש לו אוצרות והוא חייב להיות אדם נגיד עשיר במובן מסוים. זאת אומרת, לא שייך לדבר על מלך כאחד שאין לו יכולות כספיות. מה הדין לגבי מלך כשהוא עובר על אחת מעבירות האלו? האם נגיד שהוא בכלל לא מביא שום קורבן בגלל שהוא נכנס לעבירה שבמסגרתו כן מתחשבים באפשרות לעוני, מאחר שלא שייך בו עוני, הוא לא שייך להבאת קורבן בכלל, גם הקורבן הרגיל לעבירות אחרות שמלך היה מביא, דהיינו הסעיר, בעבירות האלו לא מביא כלום, או לא אומרים כך, או כלומר אומרים שהוא יביא סעיר בכל זאת. אז אנחנו עם ההקדמה הזאת, ואחר כך נלמד את הרש"י, כי הגמרא לא מביאה את כל הרקע, ויש כאן חסר הרבה ידיעות כדי להבין על מה מדובר פה. אז אנחנו שוב חוזרים לגמרא, שהשאלה הייתה למה יש צורך לפרט חמישה מביאים קורבן עולה ויורד, למה צריכים להגיד את זה מאחר שאותם עבירות מפורטות כמו שאמרנו מקודם יותר. התשובה היא משום דקטני סיפה, נשיא כיוצא בהן, תני חמישה להפוקי מדרבי אלעזר, דאמר נשיא מביא שעיר. שוב פעם, הגמרא מדבר בקיצור לשון, אבל רש"י מרחיב, אז אנחנו נלמד ביחד את הרש"י. משום דקטני סיפה, אנחנו הוספנו אגב כוכבית בתוך הרש"י בהוריות בפרק ב', שמה מה כתוב? ואירי, ושמה הדיבור בהנח חמישה, תם חמישה שמביאים קורבן עולה ויורד. וקטני הכי, אין בית דין חייבים על שמיעת הקול ועל ביטוי שפתיים וכו'. המסכת שם, מסכת הוריות, עיקר הנושא זה בית דין, סנהדרין הגדול, שטעו בהוראה, ואז הם מביאים הקורבן הנקרא פר העלם דבר של ציבור. יש לומר ש הדין שבדין מביאים קורבן זה לא כולל כל טעות שבעולם. אם הם למשל טעו בעבירה שהיא חייבת רק מלכות, למשל לאו בעלמה, לא מביאה קורבן הזה פער הלם דבר של ציבור. אבל בעבירות שיש בהן למשל חיוב קרית במזיד ובשוגג מביא בדין, אם הם טעו בהורתם, את אותו פער הלם דבר של ציבור, מה לגבי עוד עבירות שיש בהם קורבן חטאת אבל אין בהם קרית? אז שם מובא שאין בדין חייבים אם הם טעו בהורה בקשר לשמיעת הקול, שזה קשור לנושא של הגדת עדות, ועל ביטוי שפתיים נקרא לזה סתם שבועה, שבועה לאכול לחם וכדומה. אז כתוב שאם בדין טעו בהוראה ביחס לעבירות האלו, אין בדין חייבים, הם לא מביאים את הקורבן פער אין להם דבר של ציבור. ומה עוד כתוב שם? ונשיא כיוצא בהן, הנשיא המלך שאם הוא עבר בעבירות האלו הוא כמו הבית דין, כלומר דפטור, אנחנו שוב פעם מדגישים הנשיא, דפטור באנך באותם עבירות שמוזכרות שם, משום דשייך באו בעבירות האלו קורבן עולה ויורד, והניות בנשיא לא שכיחה, כמו שאמרנו מקודם, הניות לא שכיח אצל המלך, נשיא זה המלך. רבי אליעזר אומר, נשיא מביא שעיר כדינו, כמו הדין בנשיא באופן כללי, בכל המצוות שבתורה, שאם נשיא עבר עבירה שחייב האזרח להביא קורבן חטאת, גם הנשיא מביא קורבן חטאת, אבל מה? הוא מביא שעיר, לא סירה או כבשה כמו האזרח. ואמרינה בגמרא, לא אמר רבי אליעזר שנשיא מביא שעיר כדינו, אלא בטומאת מקדש וקודשיו, שזה אחד מהעולה ויורד. ולמה רבי אליעזר אומר שהנשיא הביא את השעיר, למרות שלא, הוא לא שייך בעולה ויורד? הואיל ונאמר בהן קרית כבקבוע. בעבירות האלו של טומאת מקדש וקדשיו, נכון הם בעולה ויורד, אבל במזיד יש חיוב קרית, כמו שאר עבירות שאין בהם חטאת עולה ויורד, אלא קבוע, רק בהמה, כמו אדם שאכל חלב או אכל דם, אין התחשבות ביכולות הפיננסיות שלו, הוא מביא באופן קבוע את הבהמה בלבד, לא אופו ולא מנחת חוטא. זה מה שמיוחד בעניין תומת מקדש וקודשיו ביחס למלך, לנשיא, שלפי רבי אליעזר כאן הנשיא יביא, למרות שמדובר בעבירה בשגגה עולה ויורד, הנשיא כן יביא את השעיר אם הוא עבר בתומת מקדש וקודשיו. להכי תנא אחא חמישה, אנחנו בגמרא שלנו מתייחסים לרשימה של חמישה שמביאים קורבן עולה ויורד. להשמינן דווקא נקט, הרשימה היא דווקא, היא מדויקת, דכל המביא קורבן על חמש, אני מדגיש פה על החמש, כולם על חמש עבירות הללו, אינו מביא קבוע אלא עולה ויורד. ולא תימה סמי מכאן תומת מקדוש וקדושיו לעוקמה קרבלזר, ואל תחשבו, אל תגידו, בואו נוריד מהרשימה תומת מקדוש וקדושיו שזה אחד מאלו, אל תורידו את זה מהרשימה, כדי להעמיד את הרשימה כקטן על הבלזר, שהוא אמר שמביא נשיא עליה קורבן קבוע, קבוע זה ביטוי שעומדת בניגוד למושג שלו להביא יורד, אלא לפי התנה שם שאמר חמישה מביאים קורבן עולה ויורד, התנה הזה, אלא ביחס לנשיא, מה הוא סובר? אינו מביא קבוע. אז אם נשיא, לפי התנה שלנו פה, התנה אתה אמר חמישה מביאים עולה ויורד, מה גישתו לגבי נשיא בתומת מקדש וקדשיו? דבר אחד ברור, הוא לא יביא את השעיר. אז מה כן? אלא אי רבי יוסי הגלילי דפטר לגמרי, אותו טענה יכול להיות רבי יוסי הגלילי שלגבי הנשיא אומר הוא לא יביא את השעיר בכלל, לא, הוא לא יביא שום קורבן. אי רבי עקיבא ורבי שמעון דמחי ולב עולה ויורד, דיינו כבשה או שעירה או תורים ובני יונה. אז אנחנו ננסה לסכם את זה או לחזור על מה שאמרנו במילים אחרות. שם כתוב חמישה מביאים קורבן עולה ויורד, וברשימה נמצא תומת מקדש וקודשיו. זה בא להפוקי מדעתו של רבי אליעזר שאמר הנשיא מביא שעיר בתומת מקדש וקודשיו. אנחנו אומרים לא, הרשימה לא כמו רבי אליעזר, ותומת מקדש וקודשיו נשאר ברשימה, וכמו ששאר העבירות המוזכרות מביאים עולה ויורד, גם על תומת מקדש וקודשיו יביא עולה ויורד למשל, אבל לא קורבן קבוע. והרשימה, אם אנחנו רוצים נגיד לכלול את הנשיא ברשימה, זה לא יהיה כשיטת רבי אליעזר. נחזור לגמרא. תו, עד אתנן, במסכת בבא קמא כתוב ארבע אבות נזיקין. וכל מי שפותח דף ב' עמוד א' במסכת בבא קמא, יראה במשנה הראשונה רשימה של אותם ארבע אבות נזיקין. מניינה למה לי. כעת אנחנו לא ניכנס למשמעות של המילה אבות נזיקין, מעבר מלומר שאבות נזיקין אומר ש המזיק, כשהוא צריך לפצות, אם הוא לא מפצה את הניזוק במטבעות, במזומנים, הוא יפצה בקרקעות, בקרקעות שנקרא מיטב, קרקעות איכותיות בשווי הנזק שהוא הזיק. אז יש ארבע כאלו שהם נקרא אבות נזיקין, ושם אמרנו שהמשנה מפרטת השור והבור, ההבר והמעביר, למה צריכים לפרט אותם? מניינה למה לי, מאחר שהרשימה כבר מפורטת, למה צריכים להגיד ארבע? למה אני לא יכול לספור לבד? הגמרא עונה, יש משמעות לארבע, להפוקי מדרבי הושעיה, דאמר 13 אבות נזיקין הן. יש לו רשימה ארוכה יותר של 13 אבות נזיקין, והתנא שלנו בא להפוקי משיטת רבי הושעיה. שאלה, לרבי הושעיה מניין עלים, לפי רבי הושעיה שהוא אומר באופן מפורש 13 אבות נזיקין, למה הוא צריך להגיד את זה מאחר שלפי רבי הושעיה יש רשימה מפורטת? תשובה, להפוקי מדרבי חייא דאמר 24 אבות נזיקין. שואלת הגמרא אותו סגנון שאלה, ולרבי יחיא מניין עלם אני, למה לרבי יחיא שמפרט 24 אבות נזיקין להוסיף לומר שיש 24 אבות נזיקין? הרי יש לו רשימה גם כן, יכול לספור אותם. אז מניינם למה לי? תשובה, להפוקי מסור ומפגל. יש כאן עוד סוגים של נזק שלפי רבי חייא אינם נכללים באבות נזיקין. ומה הם? מסור זה מלשין, מפגל זה כהן שהקריב קורבן שישראל במחשבה פסולה, וליתר דיוק הוא שחט את הקורבן כדי לאכול את הבשר מחוץ לזמנו. אז הוא פסל את הקורבן, אבל מה? הוא לא ישלם, אם הוא נאלץ לשלם מקלקוד, הוא לא ישלם ממיטב, מהמשופר, מקלקוד המעולות ביותר, וכי העזק שלו הוא על ידי דיבור. ורש"י מסביר שזה נקרא הזק שאינו ניכר. מאחר שזה הזק שאינו ניכר, אז הוא לא נחשב כאבות הנזיקין, ואינו חייב לשלם ממיטב. אנחנו ממשיכים עם ציטוט משורה ראשונה, לכן יש חיצים מצד הגמרא שלנו בגמרות המסומנות. אמר מור, שאם עשאן כולן באלם אחת, חייב הכל אחת ואחת. אם למשל אדם בא על כל העריות שמוזכרות במשנה, הגמרא אמרה שהסיבה שהזכירה המשנה המניין כדי ללמד שאם אדם עשה את כל העבירות האלו בהלם אחת, הוא חייב בכל אופן על כל אחת ואחת. והנושא שכתבנו בשוליים זה בדיוק העניין הזה, מניין דעריות מלמד דעים עשן כולן בהלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. נחזור לגמרא, ביש למה פטור לגמרי לא מצית אמרית, להגיד שאדם שבא על כל העריות האלו בהלם אחד יהיה פטור לגמרי, זה בלתי אפשרי לומר. דכתיב, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו. יש עונש על מי שעשה את כולם. אם הוא עשה את כולם במזיד, יש קרת, ואם בשוגג הוא יביא קורבן. אז כפי שהגמרא אומרת, להגיד פטור לגמרי זה אנחנו לא יכולים לומר, אלא אימה. וכאן הסימון החדש שאתם רואים מבליט את המילה אימה, ובצד כתבנו ניסיונות להקשות על דין הנעל. אז אלא אימה, עבר חדה נתחייב חדה, עבר כולו בהלם אחת אינו חייב אלא אחת. בניגוד למה שקבענו בראש העמוד, שאם הוא עבר על כולם בהלם אחד הוא חייב על כל אחת ואחת, למה לא נאמר שאם הוא עשה עבירה אחת אז יביא חטאת אחת, אם הוא עשה את כולם בהלם אחד שיביא קורבן אחת? מניין לנו שחייב על כל אחת ואחת? אמר רב יוחנן, לקח יצא כרת באחותו לחלק. בתורה יש רשימה של עבירות בעריות, ועל כל אחד יש חיוב. למה התורה כותבת עונש כרת ספציפי על אחותו בזמן שהתורה כותבת שיש עונש כרת על כל העריות? מה יש לנו ללמוד מכך שהתורה כותבת עוד פעם כרת על אחותו בנפרד? אז הלימוד מכך שאם אדם עשה כמו באחותו בנפרד חייב חטאת בשוגג, גם על כל אחת מהעריות חייב חטאת נפרד. מה כפלא רבי וברבי? אימה אחותו דפרת קרא לחייב חדלה, וכולן כל שעריות כמה דבהלם אחת לא נחייב על אחת. שוב פעם, למה או מי אומר, מה המקור לומר שעל כל אחת ואחת חייב חטאת בנפרד? בעניין אחותו, מאחר שהתורה תלכה לכתוב קראת אצל אחותו, אני מבין שאם הוא עשה בעל אחותו בשוגג, אז זהו חייב חטאת בנפרד. אבל על כל שאר הראיות, הראיות, אם הוא בא על כולם בהלם אחד, שלא יהיה חייב אלא אחת. רש"י בטור השני, יש לנו כוכבית בתוך הרש"י, שורה רביעית מראש העמוד, אחותו דפרט בעקרא, כי עביד לק הוא בא על אחותו בהדי אינך, בזמן שהוא בא על שאר הראיות, וחייב עלה דידה חדה, ואידך כולו חדה, יש סך הכל שתי חטאות. והיא תיבאי עלך אשכחן אחותו, תיצאת לחלק. אבל שאר הראיות, למה יצאו? למה התורה מפרטת שאר הראיות? תריץ להשמינן, דאיתנו במיטת בית דין, הראיות שיצאו, שאם היו עדים והתראה, אז אם הוא בא על אחת משאר הראיות, יהיה חייב מיטת בית דין, תכתיב בהו מות יומת. יש מהן בסקילה, יש מהן בחנק, יש מהן תכתיב בהו שריפה. והני דאיתנו בקרית, מפרשת ביבמות, דפרט בקרא ואחותו, דבאי אחה, לא מפרש. מה שאנחנו מבינים מכאן, שבעניין קורבן חטאת, שלא לא נדבר כעת על מיטת בית דין, ההצעה האחרונה שראינו בגמרא, שאם אדם בא על מספר עריות אסורות, וגם אחותו ביניהן, על אחותו יהיה חייב קורבן חטאת. אפשר כל העריות שהוא בא להן בהעלם אחד, בלי ידיעה בינתיים שהוא עזב הרע, אז כולם ביחד עוד קורבן אחת. נחזור לגמרא. ולרב ביווי, רב ביווי הוא זה שהעלה את השאלה האחרונה. מי לת לי עדה דתנימה? רב ביווי לא מקבל את מה שמובא כאן בברייתא הבאה. וכל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. דבר שהיה חלק מכלל, והתורה מפרטת אותו דבר בנפרד, זה נקרא שהיה בכלל ויצא מן הכלל. ומה הסיבה שהפרט האחד יצא מתוך הכלל להתמקד עליו בנפרד? זה בא ללמד לא על עצמו, אלא על הכלל כולו. דהיינו, כמו שפריט אחד יצא להתמקד עליו, גם כל שאר הפריטים שכלולים בכלל יהיה התייחסות פרטנית לכל אחד ואחד. כיצד? והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, כאן הפסוק מתייחס לעניין אכילת קורבן בתומת הגוף, שאותו אדם שאוכל את הקורבן הוא תמי. ובפסוק שקראנו מוזכר מזבח השלמים, ועל השלמים בכלל כל הקודשים היו. שלמים זה דוגמה אחת מכל שאר הקורבנות. למה יצאו? למה קורבן שלמים יצא מן הכלל? הרי יש כלל שאדם שהוא תמי בתומת הגוף לא יכול לאכול קורבנות. ורש"י מביא את המקור למעלה, רש"י כותב בכלל כל הקודשים, אמו עליהם לדורותיכם, כי כל איש אשר יקרב מכל זרחם אל הקודשים. ואי יקרב, מה שכתוב פה, כל איש אשר יקרב, המילה יקרב, לקה למימה דניה היא ממש, דבניה לקה לנטילה נשמה. אי אפשר להגיד, יקרב זה עניין שהוא ניגש אליו ולגעת בו, כי לא מצאנו שום תקדים למיטה או קרית בזה שאדם נוגע. זה הכוונה, זה בנגיעה לקה נטילת נשמה, בדיוק עשינו במסכת מכות, ובכל קודש לא תיגע, והיינו אכילה ולא נגיעה. והי יקרב, נעמי מפרש מסכת מעילה, דינו נגיעה אלא דבר המוכשר לקרב. אמר בזר וכי יש נוגע שהוא חייב, אם כן למה נאמר אשר יקרב? לומר שאין חייבים עליו עד שיוכשר לקרב, כלומר אינו חייב על אכילתו משום טומאה עד שיוכשר לקרב. אז יש איסור וחיוב על מי שתמי שאוכל קורבן, אבל זה רק אם הקורבן הגיע לשלב שהיה ניתן להקריב אותו. נחזור לגמרא. אנחנו מציינים שקורבן שלמים היה בכלל כל הקודשים. למה יצאו? למה יש פסוק מיוחד בעניין קורבן השלמים שנאסר אדם לאכול אותו בזמן שהוא תמי? להקיש עליהן. מה השלמים שהן קודשי מזבח וחייבים עליהן? אף כל שהן קודשי מזבח חייבים עליהן. שלמים מהווה דוגמה. מתי אנחנו אומרים שיש חיוב תומת הגוף מי שאוכל קורבן? אם הוא דומה לשלמים. מה, כמו ששלמים זה דבר, זה קורבן שמקביב אותו על המזבח, גם שהאיסור ועונש קראת הוא על מי שאכל קורבן דומה לזה שמקריבים ממנו על המזבח. זה להפוקי יצאו קודשי ברק הבית, להפוקי קודשי ברק הבית, אדם הקדיש משהו לאוצר בית המקדש, זה אינו דבר שיעלה על המזבח. ואם אדם הקדיש עוגה לבדק הבית והוא תמי ואכל את העוגה, לא חייב כלום. זה הכוונה, יצאו קודשי ברק הבית, לא חייב כלום מדין תומעה. אז השאלה נשאלת לגבי רב ביבאי, איך רב ביבאי מציג או מציע בפנינו כמו שאחותו שיש פסוק בנפרד, אז מי שבא בשוגר אחותו יביא קורבן חטאת, אבל לגבי שאר העריות אם הוא יבוא על כמה מהם בהלם אחד הוא יחייב רק קורבן אחת? למה הוא מתעלם מכך שאחותו יצא מן הכלל? ואמרנו שדבר שיצא מן הכלל הוא יצא ללמד על הכלל כולו, וכמו שאחותו מחייבת קורבן בנפרד, גם כל אחת ואחת מהעריות תתחייב את הבן אדם להביא קורבן אחד בנפרד על כל העריות, ערווה וערווה. הגמרא עונה, אמר לך רב ביבאי בר אביי, ומינה, ומשם נבין למה הצעתי מה שהצעתי. לאף מי אמר אחת יצאו קודשי ברק הבית, כמו שאמרנו מקודם בעניין הקורבן שלמים שאדם אכל בתומת הגוף, זה בא להפוקי אכילת קודשי ברק הבית. החנמי, מה אחותו מיוחדת שהיא ערווה ואין לה אתר בחיי אוסרה? ערווה היא אסורה לאחיה בתור ערווה, וכל זמן שהיא חיה לאח שלה אינה תהיה מותרת, לא תהיה מותרת. אף כל שאין לה אתר בחיי אוסרה, יצא אשת איש שיש לה אתר בחיי בעלה שהיא מתגרשת בגט. רשי על הנקודה הזאת כותב, אשת איש שיש לה אתר בחיי אוסרה שמתגרשת בגט. אשת איש, מה אוסר אותה? הבעל. בחיי אוסרה, בחיי הבעל, אותה אשת איש יכולה להיות מותרת על ידי גירושין. הלכך אומר רשי, לא גמרי לה, לא לומדים דין ההתייחסות למי שבא על אשת איש באותו העלם עם שעריות, ולא משכחת לה חטאת בהעלם. אז רב ביבאי אומר לנו שכמו שראינו בשלמים, נכון יצא מן הכלל, ולא ללמד על, על, על עצמו אלא על הכלל כולו. אבל זה היה לגבי שקודשי בדק הבית אינם נכללים. גם פה אחותו יצא מן הכלל לא ללמד בהכרח על חיוב חטאת באופן פרטני, אלא כמו שאני הצעתי, אומר רבי וי, שמי שבא על אחותו יחד עם שעריות, על אחותו תתחייב חטאת אחת, ועל כל שעריות ביחד חטאת אחת. אז למה יצא אחותו? להפוקי אשת איש מהקבוצה הזאת של העריות שתחייב קורבן חטאת. אז אנחנו עדיין רוצים לדעת מניין לנו לומר שמי שבא על כל העריות כולל אחותו חייב על כל אחת ואחת בנפרד. אמר רבי יונה, ויתימה רב אונה ברידו רב יהושע מקרא, כי כל אשר יעשה מכל התועבות וכולי הוקשו כל העריות כולן לאחותו. מה אחותו חייבים עליה בפני עצמה? כל חייבים עליה בפני עצמה. אז מכוח מה שאנחנו קוראים הקש, מכוח זה אנחנו לומדים שחייב על כל אחת ואחת בנפרד. קיים עוד שיטה המתייחס לכך שאחותו שהייתה בכלל כל העריות והתורה פירטה עליה בנפרד, וזהו שיטת רב יצחק. ולרב יצחק אמר חייבי קריטות בכלל היו, ולמה יצא קרית באחותו? לדונו בקרית ולא במלכות. יש לו שיטה שבניגוד לשיטת הרבנן, שמי שחייב או עבר עבירה שחייב קרית, אבל קיבל התראה שאם יבוא הוא יקבל מלכות, אז המלכות פוטרות את הבן אדם מקרית. זה נמצא אצלנו ברשי, לדונו בקרית ולא במלכות. כותב רשי, והיה מלמד על הכלל כולו דלת לחייבי קריטות שלקו נפטרו מדי קריטתן באלוהים הלוקים, מסכת מכות בפרק אלוהים הלוקים. זו שיטת רבי יצחק, ושוב פעם בניגוד לרבנן. אז לפי רבי יצחק שחייבי קריטות יצאו בכלל יצאו לדונו בקרית ולא במלכות, וזה מה שלומדים מאחותו, לחלק מנעלי. לפי רבי יצחק, אם אחותו לא פנויה ללימוד של לחלק, אז מניין רבי יצחק המושג הזה שאם עשן בהלם אחד חייב הכל אחת ואחת? תשובה, נפקא לי, רבי יצחק ילמד את זה מבעל אישה בנידת תומעתה לא תקרב. מהפסוק לומדים לחלק על כל אישה ואישה, ורבנן עמי טיפק להו מבעל אישה בנידת תומעתה. אז אם כן, למה הרבנן לא לומדים לחלק מהפסוק הזה? הגמרא אומרת, אין החינמי, באמת הרבנן לומדים לחלק משם, אלא קרית אחותו למייתה. אז לפי הרבנן, למה התורה פירטה חיוב קרית באחותו מאחר שהיא חלק מרשימה של כל העריות שאין בקרית? תשובה, מבעי עלי לחלק על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו. שאם בן אדם בא על אחותו וגם על הדודה שלו מצד אבא, מצד אמא, על אחות אביו, אחות אמו, הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת, למרות שהוא בא עליהן בהלם אחד. שורת הגמרא, אני למה לא לחלק? למה צריכים גזירת הכתוב מיוחד לחלק על המקרה הזה? הרי שמות מוחלקים והרי גופים מוחלקים. כמו שלומדים לחלק מבעל אישה בנידת תומתה לא תקרב על כל ערווה וערווה בנפרד, גם פה יש כאן שלוש ערוות נפרדות, אחותו, אחות אביו ואחות אמו. אז למה צריכים גזירת כתוב מיוחד לחלק במקרה כזה?
הגמרא עונה, רק נציין, שמות מוחקים זה ההגדרה של הערווה, זה אחות אביב, זה שם אחד, אחות אמו זה שם אחר, גופים מוחלים זה בני אדם שונים, נפרדים. אז מה אני אמור ללמוד מאחותו? אלא אמה לחלק על מקרה הבא. זה מקרה מוזר, אבל ככה. אחותו שהיא אחות אביו ושהיא אחות אמו. אישה אחת שכך נוצר. זה כמובן כרוך בממזרות, ויש לנו תרשים בצד שמתאר את זה. זה גם נקרא בלשון הגמרא בגמרות אחרות רשיעה בר רשיעה. ואם אתם רואים את התרשים, יש מספרים שהם מייצגים או מסמנים סדר הדברים. אז היה קודם אם ובנה, והבן הזה בא על אמו ונולד מזה נקבה, נקרא לה בת, ובזיווג הזה בין האם והבן בעצם נולדו שתי בנות. אחר כך מספר 2, הבן בא על אחת מהבנות האלו ונולד להם בן, והבן הזה, אתם רואים מספר 3, בא על הבת השנייה. עכשיו הזיווג הזה בין מה שכתבנו, בן והבת, על מי הוא בא? הוא בא על אחותו. אפשר לראות שהם אח ואחות, הם גם, היא גם אחות אביו והיא גם אחות אמו. אז במקרה כזה הוא יהיה חייב על 3 עבירות, למרות שהוא בא על אישה אחת. וזה מה שהחכמים לומדים מזה שאחותו יצא מן הכלל. רבי יצחק המילתא מנעלי, רבי יצחק שלמד מזה שאחותו יצא מן הכלל לחייב כרית ולא מלכות, המילתא מנעלי, המקרה הזה שאנחנו אמרנו רשיעה בר רשיעה מניין לא, שהוא יהיה חייב 3 עבירות, 3 חטאות, נפקא ליה מן סיפא דקרא, מסוף הפסוק, תכתיב שכתוב שם ערוות אחותו גילה. אנחנו הוספנו בשוליים בויקרא פרק ה' פסוק י"ז, שמה כתוב, ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערוותה והיא תראה את ערוותו, חסד הוא ונחלטה לעיני בני עמם, ערוות אחותו גילה אבונו יישא. אז בסוף הפסוק כתוב ערוות אחותו גילה, זה נקרא לזה קרא יתרה לדרוש לפי רבי יצחק את המקרה שציינו רשיעה בר רשיעה. ורבנן, ממשיכה הגמרא, אחותו דסייפה דקרא מאי עבדי, מה הם לומדים מאותו קטע שבפסוק? תשובה, מבעיה לי, הם לומדים מסוף הפסוק את הדבר הבא. אנחנו ממשיכים לדף ג', לאחותו שהיא בת אביו ובת אמו, נקרא לזה אחותו המלאה, היא משני הצדדים אחותו. לא, כי בפסוק שקראנו מובא אדם שבא את אחותו בת אביו או בת אמו, אחות למחצה, אם ירצה לקרוא להן כך, אחות מצד אבא או אחות מצד אמא משותפת, אחות למחצה. זה מה שמוזכר בפסוק. מה דין אחותו הגמורה משני הצדדים? זה שהיא אסורה קרבה, אני אומר מסיפא דקרא, מסוף הפסוק. כל אחד היה יכול לומר לבד שמה, אם אני חייב על אחות למחצה, ודאי שאני אהיה חייב על אחות המלאה. אז אני כאן, אנחנו לומדים כלל לומר שאין עונשין מן הדין. המילה מן הדין הוא דרך כל שכן או קל וחומר. אז מה שאנחנו לבד היינו חושבים, באה התורה ואומרת לא, אנחנו לא יכולים להעניש על סמך לימוד שנלמד מקל וחומר. אם אתה רוצה לחייב על בעל על אחותו המלאה, צריך משהו כתוב, פסוק מיוחד שכותב או מרמז על זה, ולא לסמוך על כך שעל אחות למחצה חייבת. ורבי יצחק סבר, רבי יצחק שתפס את הסיפה של הפסוק לרשייה ברשייה, סבר עונשין מן הדין. הוא בעיני רבי יצחק אין בעיה להסיק מסקנה דרך כל שכן, דרך קל וחומר. אז הוא לא צריך פסוק לדבר שאני יכול להגיע אליו דרך קל וחומר. והיא בעת אימה, יליף עונש מעזרה. רש"י כותב, שורה שנייה מראש עמוד אי, בעת אימה, לרבי יצחק אין עונשין מן הדין. באמת, אי אפשר להניש מכוח קל וחומר. ועונש באחותו מן האב ומן האם, מאחר לרבי יצחק, מאחר שסיפה דקרא לרבי יצחק נתפס כבר עדיין לרשייה ברשייה, אז מניין לאחותו המלאה, אם אתה אומר שאין עונשין מן הדין, נפקא ליה, הוא ילמד את זה דיאלף עונש מעזרה, כשם שהזעיר עליה כשאר עריות, כך אנש עליה. ועזרה דידה, עזרה זה לאו, הלאו אי אפשר להניש, אלא אם כן יש פסוק נוסף שהוא עזרה שהוא לאו. העזרה של מה? של אחותה המלאה, אחותו המלאה, מפרש מסכת מכות, תהיה מכה, ערוות בת אביך או בת אמך, אם יהיה לבת אביך שלא בת אמך, ובת אמך שלא בת אביך, בת אביך ואימך מנין, אחותו המלאה, תמוד לומר, אחותך אי. לא תגלה ערוותה. או כשם שהזהיר עליה, כלומר יש עזרה מיוחדת לאחותו המלאה, כך אנש עליה. על אותו בסיס הוא יאנש. וזה יהיה המקור לרבי יצחק שמאנישים על אחותו המלאה. עד כאן שיעורנו להיום.